השיעור לחף אדר בשנה פשוטה. נתחיל בפרק למדי, דף ממה, בתחילת הקטע במילים ואף שמהותה ועצמותה. השיעור מסתיים בסיום הפרק בעמוד הבא, עמוד 90.
ואף שמהותה ועצמותה של נפש הבהמית שבליבו. אפילו שהמהות של הבהמה שנמצא בלב. מה זה המהות של הבהמה שבלב? שהן מידותיה הרעים, המידות הרעות של הנפש הבהמית, מה איתם? הם השתנו במשהו, הם זזו במשהו, עדיין לא נכללו בקדושה. הוא לא צדיק, אם הוא יהיה צדיק, מה העבודה של צדיק? הצדיק משנה גם את הפנימיות. הרי זה ההבדל בין צדיק לבינוני. שהבינוני לא מצליח לפעול על הפנימיות, הוא מצליח לפעול רק על המחשבה, דיבור ומעשה, והצדיק גם משתלט על הפנימיות. אז אם הוא משתלט על הפנימיות, אז בעצם מצוין. אז גם הבהמה שלו נכללה בקדושה, כי אין לו כבר מידות רעות.
הוא
לא, ברא את הצדיקים. הקדוש ברוך הוא ברא את הצדיקים. בינונים הוא ברא בינונים. אז אם כך, הוא לא יכול להפוך אותם. אז אם הם לא נכללו בקדושה, אז איך יכול להיות שהשכינה שורה? אומר אדמו"ר הזקן, תדע לך. מכל מקום. מאחר דאכפין לקדושה. המידות הרעות כרגע בעת הקיום הם מקופפים. ובעל כורחם עונים אמן. כרגע בעצם מקיים, אז כל המידות הרעות לא פורצים החוצה, הם בעל כורחם עונים אמן. ומסכימים ומתרצים לעשיית המצווה. כרגע הם מתרצים, עובדה, אם הם לא היו מתרצים, אם הם לא היו עונים אמן בעל כורחם, אם הם לא היו מתקפיין, אז מה היה קורה? אז הבהמה הייתה מתגברת, אבל לא היה מקיים את המצווה. הרי היה לו מלחמה. היה מלחמה. כן להניח תפילין, לא להניח תפילין. כן לתת צדקה, לא לתת צדקה. כן לשמור שבת, לא לשמור שבת. ואז הוא התגבר והוא כן שומר. אז מה קרה עם כל אותם אמוציות וכל אותם רגשות שאמרו לו קודם, לא, אל תעשה. מה קרה כרגע איתם? הם התקפיון לקדושה. ובאו כוחם ואני מאמן. ומסכימים. ומתרצים לעשיית המצווה, על ידי התגברות נפשו האלוקית שבמוח ששליט על הלב. כי המוח שליט על הלב, אז כרגע המוח, הנפש האלוקית, שולט על הלב ואומר לו, תהיה בשקט, כרגע צריך לקיים. אז מה קורה לעיקר המידות שלו? והם בשעה זו בבחינת גלות ושינה, אז כרגע המידות ישנים. יכול להיות ששנייה אחת הוא יפסיק לעבוד עליו, הוא יפרוץ. אבל כרגע, מכיוון שהמידות כרגע בעל כורחם נרגעו, אז אין בזה הפרעה, ולכך אין זו מניעה מהשראת השכינה על גוף האדם בשעה זו. לפחות בשעה זו כשהוא מקיים מצווה, אין מניעה. למה? כי כל המידות הרעות כרגע נמצאים באיזושהי התקפיה, באיזשהו כיפוף ראש, בעל כורחם עונים אמן. דהיינו שכוח נפש החיונית המלובש בעשיית המצווה, הוא נכלל ממש באור השם, הוא מיוחד בו בייחוד גמור. כרגע יש אחדות אמיתית בין הכוח האנרגיה שלו למצווה. זה שבפנים יש איזה בהמה שמנסה להשתולל, אבל כרגע הורדנו לה את הראש והשתקנו. לפני שנמשיך הלאה, יש כאן דיוק נפלא בלשונו הזהב של האדמו"ר הזקן. אומנם קראנו את זה, זה נראה כאילו כפל לשון כזה. הוא אמר, האדמו"ר הזקן אומר, שמה קורה למידות הרעות בעת קיום המצווה, מה איתם? הם ננמנמות. אבל הוא אמר כאן ככה, תראו כמה לשונות. דאכפין לקדושה. בסדר, זה כבר משפט מובן. מוסיף עוד משפט. הוא בעל כורחם עונים אמן. משפט שני. כבר מובן, כן? משפט שלישי, הוא מסכימים. משפט רביעי, הוא מתרצים. מה עם ארבעת הלשונות שהוא מתאר את המצב שקורה? דבר שני, תשים לב שארבעת הלשונות אפשר לחלק אותם באופן כללי לשתי קבוצות. קבוצה ראשונה זה שתי הביטויים הראשונים, זה קבוצה אחת, ושתי הביטויים השניים זה קבוצה אחרת. מה ההבדל? בקבוצה הראשונה אנחנו אומרים, הם לא רוצים, הם לא מסכימים, הם סך הכל אילצנו אותם. דאכפין לקדושה. הם כרגע נמצאים בכיפוף. בעל כורחם. מה זה בעל כורחם? בעל כורחם עונים אמן. זה הצד השווה בין שתי הלשונות הללו. לעומת שתי הלשונות האחרים, זה קצת לשונות יותר מרוממים. מסכימים, מתרצים, זאת אומרת, יש כאן איזה שליטה, כאילו נשברו כבר, כן? מה קורה פה? אז יש ביורים על התניה מרבי לוי יצחק, אביו של הרבי, שהוא נותן ביורים על התניה על דרך הקבלה. והוא מסביר כאן על דרך הקבלה דבר מאוד מעניין. הוא אומר כך, כל המצוות זה ביטוי של שם הוויה. כתוב בקבלה שהמילה מצווה זה שם הוויה. איפה יש במילה מצווה שם הוויה? המילה מצווה זה ארבע אותיות, מ' צדי, ו' ו-ה. אז הוא אומר, שם הוויה מה זה? י' ק' ו' ו-ה. אז שתי האותיות האחרונות של המילה מצווה, זה אותם שתי אותיות כמו שם הוויה. שתי האותיות הראשונות, אז הוא אומר באטבש, אטבש הרי זה צורה מסוימת של האותיות, שהת' הופך להיות א' וה-ב' הופך להיות ש', וה-ג' הופך להיות ר', וה-ד' הופך להיות ק', כן? אז אם נלך ככה, אז ה-ה מה הופך להיות? אז ה-ה הופך להיות צדיק. חשבון פשוט, צדיק, קוף, רי, שין, תף. א', ב', ג', ד', א'. אז ה-ה הופך להיות צדיק. ואם נלך עוד יותר אחורה, היוד הופך להיות מם. לאט בש, תמשיכו הלאה, תראו שהמם והיוד זה אותיות מתחלפות, ה-ה והצדיק זה אותיות מתחלפות. אז אם כך, מצווה, המם זה בדיוק יוד, והצדיק זה היי, אז יש לנו יוד קי ואף. עכשיו, למה זה גם בצורה כזו שהיוד קי, אתה לא מוצא את האותיות בצורה גלויה, אתה צריך לחפור ולמצוא אותה. והוו קי במילה מצווה כתוב בגלוי, זה גם באופן מכוון, כי ידוע שבשם הוויה, יוד קי וווו קי זה שתי קבוצות. על היוד קי כתוב שזה הנסתרות להשם אלוקינו. והנגלות, וו קי זה נגלות. יוד קי זה מרמז על חלק בשם הוויה, שזה חלק גם בנפש, שזה נעלה מאוד, עמוק מאוד, נסתר מאוד, אלוקי מאוד. החלק היותר גבוה של שם הוויה זה יוד קי. לכן גם יוד קי זה שם בפני עצמו. אחד מהשמות של הבורא זה יוד קי, כי יש פסוק בתורה, כי יד על כס יא. אז היוד קי זה שם לבד. זאת אומרת, היוד קי לבד זה שם, זה דרגה אלוקית גבוהה. הוו קי לעומת זאת, זה לא שם בפני עצמו, זה מרמז על דרגה נמוכה יותר, ולכן רואים את זה בגלוי יותר במילה מצווה. על פי כל זה הוא אומר ככה, אז לפי זה יוצא. כשיהודי מקיים מצווה, אז מצד החלקים הפנימיים בנשמה שלך, מצד היוד קי שבנשמה, זה אור אלוקי גבוה ואדיר, אז שהאור הזה מתגלה, אם אתה מסוגל לקיים מצווה שהתגלה אצלך היוד קי, אז זה ישפיע על הבהמה שלך שמסכימים ומתרצים. הם פשוט נמסים מהעוצמה. אבל אם אתה לא מצליח לעורר את היוד קי שבנשמה שלך, אתה מקיים את זה רק מהוו קי שבנשמה, זה גם עוצמה. עובדה שמה זה פועל? שהכפי על נסיטרה אחרה, בעל כורחם אני מאמן, אבל זה לא בעוצמה כזו שנצליח לפעול שמסכימים ומתרצים. אז מה כן אומרת ארבעת הלשונות? כדי לרמז על ארבעת המצבים שבשם הוויה. שם בספר הוא עוד נכנס להסביר מה ההבדל בין מתרצים למסכימים, למה זה יוד וזה ההי, ומה ההבדל בין הכפיין ובעל כורחם, למה זה ווה וזה ההי. על פי קבלה הוא מעריך בזה עוד הרבה. אבל רואים פה עד כמה, בתניה, כל ביטוי מדויק, זה לא סתם הוא חוזר עוד מילה ועוד מילה, אלא כל דבר בא לרמז על רמה מסוימת בעוצמת הקיום של המצווה, וככל שאדם מעורר עוצמה גבוהה יותר, אז הוא פועל על הבמה שבו בצורה יותר חזקה. על כל פנים, אז מה התשובה הייתה? שמכיוון שבכל זאת הבמה מושפעת בצורה כזו או אחרת בעת קיום המצווה, או שהיא מושפעת ברובד עמוק שמסכימים ומתרצים, או שאפילו היא מושפעת ברובד נמוך יותר שבעל כורחם או הכפיין, אז לכן אין מניעה שבשעה זו שהוא מקיים את המצווה שורה עליו שכינה. ועל ידי זה הוא מסיים ואומר, ממשיך הערה לכללות נפש החיונית שבכל הגוף. למרות שאתה מקיים את המצווה אולי רק הרגע ביד. הכניס היד לכיס, מוציא מטבע ושם בקופה. אז כמה אנרגיות הוא השקיע פה? היד והחיוניות שביד פעלה במשך כמה זה לקח לו? חצי שנייה, שתי שניות, חמש שניות, כמה שזה לקח לו. בעת קיום המעשה הזה, שכינה אלוקית שורה על הנפש החיונית שלו, כי היא הרגע שותפה למעשה שזה רצון הבורא. הוא אומר, על ידי שזה שורר כרגע על היד העושה את המצווה, על ידי זה ממשיך הערה לכללות נפש החיונית שבכל הגוף, אז כל גופו כרגע קיבל הערה כללית כתוצאה מההשפעה על החלק המסוים הזה, וגם על הגוף הגשמי. הגוף הגשמי שלו כרגע בעת שיהודי, לכן כתוב שרואים אדם שלומד תורה, כתוב צריך לעמוד לפניו. למה? כי שכינה שרואה עליו. כתוב שאותו דבר כשאדם מקיים מצווה, בעת קיום המצווה, אתה גם צריך לעמוד לפניו. לא לפניו, כי בעת קיום המצווה שורה השראת השכינה כרגע על המקיים המצווה. וגם על הגוף הגשמי, מבחינת מקיף מלמעלה, מראשו ועד רגליו. הגוף הגשמי גם כן עליו כרגע שורה השכינה. אם כך נסכם מה אמרנו עד פה, שיש לנו מצב של השראת השכינה שהיא תישאר רק ברובד של הנפש האלוקית, ויש לנו השראת שכינה שהיא תפעל גם על הנפש הבהמית. יש לנו השראת שכינה שתפעל רק על המחשבה והדיבור, ויש לנו השראת שכינה שתפעל גם על הרובד המס, על הלבוש המעשי. מתי יהיה רק על הנפש האלוקית או על המחשבה והדיבור, זה יהיה בעת לימוד התורה. מתי שיהיה גם מעשה של מצוות, אז זה יהיה השראת השכינה גם על הנפש החיונית, גם על הבהמית, גם על הגוף וגם על הרובד המעשי. ומתי שהוא לא מקיים בכלל? לא מקיים. זאת אומרת, נזכר לפנינו יהודי שלא מקיים שום דבר. אז מה?
אין שכינה?
אין, לא שורה עליו שכינה. הרי מה אמרנו בזוהר, מה ינוקה אמר? הינוקה אמר שצריך שיהיה, הוא אמר לא יהך ברנש בגילוי דרישה 400, שאדם לא ילך בגילוי הראש 400, למה? מה הייתה אימה? זה שכינתה שי על רישה. אז כל הזמן שכינה שורה על הראש. אז למה רק בעת קיום המצווה? אז פה אדמו"ר הזקן מסביר, אומר, יש באמת רמות בדבר. רק רוצה להוכיח לנו שהשראת השכינה יש שהיא תהיה בצורה פנימית ויש שהיא בצורה מקיפה. בצורה פנימית זה בעת קיום, בעת לימוד. בצורה מקיפה, אז גם בעת קיום, איפה יש השראה בצורה פנימית ואיפה בצורה מקיפה? אז הוא מקיים עם היד מצווה. על היד השכינה שורה בצורה פנימית, כי כרגע היד עושה את המצווה. על כל הגוף בעת קיום המצווה, באיזה אופן זה שורה? מקיף. זאת אומרת, יש השראה באופן מקיף, יש השראה באופן פנימי. גם אם הוא לא מקיים בכלל, יש גם השראת שכינה, אבל באופן עוד יותר מקיף. וזהו שכתוב, זה מה שאומר הזוהר, דשכינתא שריה על רישן. מה זה על? על דייקה, המילה על מדויקת. מה זה על? באופן מקיף, לא באופן פנימי. אם הוא היה מקיים, אז היה באופן פנימי. מכיוון שהוא לא מקיים, אז זה על. וכן עוד הוכחה שיש השראת שכינה על יהודי גם באופן מקיף, אבל זה דרגה כבר נוספת. הכל בעשרה שכינת השריה. כאילו שיש עשרה יהודים ביחד, גם אם הם מדברים פוליטיקה, שטויות, לא משנה מה, שכינה שורה
עליהם. גם מושב ליצים.
גם מושב ליצים. כתוב בתניה באיגרת הקודש, באיגרת חב ג', אומר שם אדמו"ר הזקן, הוא מדבר בחריפות רבה על כך שכשיושבים עשרה אנשים ומדברים דברי ליצנות וכדומה, אז שם מה הוא אומר באמת הלשון? שאם נעשה משאב ליצים בעשרה ושכינת השריה עליו, אין לך אלבונה וכלנה ושכינת הגדול מזה, רחמנא ליצלן. באמת, אם יש עשרה שיושבים במשאב ליצים, אז זה קלון לשכינה. למה זה קלון לשכינה? שכינה נמצאת ואתם עושים שטויות, כן? על כל פנים, מה רואים? שהשראת השכינה נמצאת באופן מקיף, יש לנו בדבר הזה רמות. מה זה רמות? דרגות. יכול להיות על כל יהודי, גם אם הוא לא יעשה כלום, יש רמה אחת. עשרה יהודים, והם לא עושים כלום, זה כבר דרגה יותר גבוהה. ואם היהודי מקיים, לומד תניה, לומד תורה, אז זה על נפשו האלוקית. ואם הוא מקיים מצווה, אז זה על כל גופו. ואם עשרה עושים את זה, לומדים תורה, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, זה הלכת כמה וכמה, ועשרה שמקיימים מצווה. זאת אומרת, יש לנו כאן שינויים לכאורה בהופעה של השכינה, נכון? בעוצמה. אז זה מעורר לנו מיד שאלה. מה זה מעורר שאלה? אז מה זאת אומרת? מה, הבורא מופיע בכמה אופנים, בכמה צורות? אם היינו אומרים שזה רק שינוי של גילוי ואלם, אם היינו אומרים, זאת אומרת ככה, הבורא נמצא בכל מקום כל הזמן, רק הוא לא נמצא בצורה גלויה, אם אתה עושה פעולה כזו, יותר גלוי, פחות גלוי. אם היינו אומרים ככה, בסדר. אז הבורא אין בו שינוי, הוא נמצא כל הזמן, בכל מקום, רק תלוי בך אם אתה מגלה אותו יותר או מגלה אותו פחות. אבל ברור שזה לא כך. זה לא נבוא ונגיד שעל היהודי ועל הגוי יש אותו דבר. רק פה זה גילוי ואלד. לא נגיד, אם אתה מקיים את המצווה, לקחת אור של בהמה, ולקחת קרב של תפילין, זה אותו דבר, רק זה גילוי ואלד, ודאי שלא. אם אתה מקיים מצווה, אז אתה ממשיך כאן, אתה ממשיך כאן אור של שכינה שלא היה קודם, לכאורה. לא הפירוש שהוא היה רק באלם, הוא לא היה, לכאורה, ועכשיו אתה ממשיך. אז מה, אתה עושה שינוי בבורא? מסיים, אומר אדמו"ר הזקן, ואומר, והנה, כל בחינת המשכת אור השכינה, כל ההמשכות הללו, כל בחינת, הרי דיברנו פה בפרק על כמה וכמה בחינות, על אדם בודד, על עשרה, מצוות, תורה, כל סוגי המשכת אור השכינה, שהיא בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא, אינו נקרא שינוי חס ושלום בו יתברך ולא ריבוי. אתה לא יכול לקרוא לזה חס ושלום שינוי או ריבוי בגילוי של השכינה. מדוע? כדאית בסנהדרין, כמו שכתוב בגמרא, יש סיפור בגמרא במסכת סנהדרין, דאמר ליהו מינה לרבן גמליאל. היה מין אחד שבא לרבן גמליאל ושאל אותו שאלה, אומר לו ככה, אמריתו, אתם אומרים, כל בעשרה שכינתא שעריה, בכל עשרה מישראל שכינה שורה, כמה שכינתא יתלכו? אז כמה שכינה יש לכם? זה שאל המינה. עכשיו, אם השאלה הייתה שאלה שטותית, סתם שאלה טיפשית, אם זה היה שאלה טיפשית, לא היו מתעסקים איתו, והגמרא לא הייתה מנציחה את זה לדורות, שצריך לשבת וללמוד על איזה שאלה טיפשית של מישהו. ודאי שהשאלה הזו יש בה מקום לשאול, מדוע כמו שאמרנו קודם. זה לא רק שאלה של גילוי ואלם, לכאורה זה שאלה של נמצא, נמשך או לא נמשך, ולכאורה זה יוצא שיש חלילה ריבוי. והשיב לו ענה הרבן גמליאל לאותו מין, משל מאור השמש הנכנס בחלונות רבים. אומר לו, אור השמש הנכנס בחלונות רבים. אז מה זאת אומרת? אז השמש היה ונמצא בכל מקום, גם במרציפים החשוכים, השמש נמצא, רק שאלה שאתה לא רואה את זה, ודאי שלא. אם אתה מרים את הטריץ, אתה מכניס את אור השמש, אם אתה מוריד את הטריץ, אז לכאורה אור השמש לא היה פה. עכשיו, אור השמש נמצא?
לא פה, אבל
נמצא. לא, אני מראה כרגע פה, נמצא? לא נמצא, כן? ועכשיו כשאתה מרים את הטריץ, הבאת אותו, כן? אבל פעלת שינוי בשמש?
לא.
השמש לא נהיה בו שינוי, למרות שאתה הבאת אותו או לא הבאת אותו. אז הוא אומר לו, תדע לך עכשיו, אבל צריך להבין, אבל מה, אז נגיד כלפי הבורא שהוא נמצא או לא נמצא, שאיננו. אז הוא אומר, זה כן מסיים ואומר, והמשכיל יבין. יש פה באמת עניין עמוק שצריך להבין את זה, יש בסידור, בסידור של אדמו"ר הזקן, יש ביורים על התפילות, יש שם מאמר על ה... תפילה שכתוב זכר רב טובך יביאו, שם יש מאמר ארוך שהוא מסביר את הנקודה הזו, שלכן הוא אומר באמת במשכיל יבין, צריך להבין איך העניין הזה. יש הוספה מעניינת שחסידים היו אומרים, המשכיל יבין והעבד ירגיש. זאת אומרת, מי שלומד את זה בהשכלה יבין, אבל מי שעובד על עצמו בעבודת השם, הרגש. הוא ירגיש את זה, הוא יתחבר לזה בצורה יותר פנימית. כל פנים, פה בעצם הפרק הזה לא סיכמנו נושא, אלא פתחנו נושא. הנושא שפתחנו פה בפרק הזה הוא נושא שממשיך הלאה, זה על החשיבות הנפלאה שיש בעולם המעשה. והמעשה הוא חשוב מאוד, ולא רק שהוא סתם חשוב, ויש דברים אולי חשובים יותר מזה, אז מה זה כן אומר שתכלית ירידת הנשמה לגוף, זה המעשה. כי אם התכלית היה בצד הלבבי והרגשי, הנשמה הייתה נשארת למעלה, ושם יש רגש יותר נפלא, וההבנה יותר עמוקה, והירידה פה למטה אולי צמצמה את העוצמות הרגשיות שהוא היה יכול להגיע אליהם, אילו היה נשאר נשמה אותי להיד. מה המעלה במעשה? מה המעלה פה? להמשיך את אור השכינה על הגוף, על החיוניות. למה זה כל כך חשוב? בעזרת השם פרק למלווה, יסביר לנו, ירחיב לנו ויעמיק לנו יותר חשוב.
גם אומרים, מי שמעשה מרודים בחוכמתו,